ערב טוב לכולם. אנחנו היום נלמד על אחד הנושאים שאפשר לומר נושאים מרכזיים בעם ישראל, זה העניין של בית המקדש. כולנו מחכים, מתפללים בכל יום, יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש. כל העניין של בית המקדש התחיל כאשר עם ישראל היו במדבר אחרי מתן תורה, קיבלו את הציווי הנצחי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא ציווה שיעשו משכן. מקדש זה כינוי כללי שכולל בתוכו גם את המשכן ובעצם גם את בתי המקדש שבאו לאחר מכן ועד לבית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו. ואנחנו רואים שהציווי הזה מודגש במילים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בפסוק הזה יש בעצם שני חלקים. חלק אחד שאולי נראה חלק יותר עיקרי. ושכנתי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבוא ואני אשכון אצלכם בתוכם. קודם כל בפשטות הכוונה לבית המקדש, למשכן, בנוסף למאמר חז"ל בתוך כל אחד ואחד, אבל לכאורה הדגש הראשון זה ושכנתי, שהקדוש ברוך הוא ישכון. אבל לפני ושכנתי כתוב ועשו, ועשו לי מקדש. יש כאן איזה חלק שתלוי בנו, בעם ישראל. ובאמת הפרשה בתורה, פרשת תרומה, שהיא הפרשה שפותחת בעניין הזה של הקמת המשכן, רואים שיש ציווי לאסוף מעם ישראל תרומה, או יותר נכון תרומות. היה תפריט, רשימה של 13 דברים 15 דברים, ומתוך הדברים הללו שיאספו מעם ישראל עתידים לבנות את המשכן. השאלה שנשאלת היא בעצם שאלה שמציקה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לבנות משכן, אם הוא רוצה שיהיה מקום, מקדש, שהוא אומר עליו ושכנתי בתוכם, הרי יש את לשון הפסוק, לי הכסף ולי הזהב אמר השם. הקדוש ברוך הוא בעל הבית של הכל, יש לו הכל, לא חסר לו כלום. מה הוא צריך שיאספו מכל יהודי שייתן שם כמה עניינים? זה ייתן קצת נחושת, קצת זהב, כמה אורות וכן הלאה, יאספו את הכל ומזה יבנו משכן או מקדש. מה הבעיה שהקדוש ברוך הוא ייתן יוריד כמו בית שלישי ירד ישר מוכן מלמעלה? למה צריך פה את התהליך הזה שעם ישראל צריך שהם ייתנו ויאספו מהם? מה העניין בדבר? אז אני נלמד היום בעזרת השם להבין את החשיבות הגדולה, וכפי שנראה בהמשך לא סתם חשיבות, חשיבות מכרעת בכל ההצלחה של המשכן. כל ההצלחה של המשכן עם כל המעלה הרוחנית שהוא מביא איתו, חייב שזה יבוא בצורה כזו. אז אנחנו נעמיד קודם כל את ההדגשים, נעמיד את זה בתור שאלות שיש סביב העניין הזה, ומתוך זה בעזרת השם גם נגיע לביאור העניין. אולי נפתח במילתא דבדיחותא, שאומרים למה פרשת תרומה, שהיא הפרשה שעליה אנחנו היום נדבר, הפרשה שמדברת על התרומה שעם ישראל צריכים לתת למשכן, למה פרשת תרומה באה דווקא אחרי פרשת משפטים? אז אומרים במילתא דבדיחותא, שמתי שאתה בא ורוצה לקבל תרומה ממישהו, אז כדאי מאוד שתבדוק קודם כל אם מבחינה משפטית אתה לא מסתבך, אם אין בעיות כאן בעניין הזה. אז קודם כל אתה צריך שיעבור משפטים, לראות שמבחינה משפטית זה בסדר, ואז אתה יכול להגיע לפרשת תרומה. זה כמילתא דבדיחותא בלבד.
גם על מקבלים דין מן דין ועברים קדיש.
נכון. אבל בואו ניגש לעניין המקורי, לעניין המרכזי. מה קורה פה בכל העניין הזה של התרומות? אנחנו רואים שרק אם נסתכל על המגוון של הדברים שעם ישראל היה צריך להביא למשכן, חלק מהדברים הם דברים טבעיים, מובנים, כסף, זהב, נחושת, יש להם, יצאו ממצרים עם רכוש רב שהם לקחו מהמצרים, אז היה להם מה לתת. אם מדובר לדוגמה בהמשך שהם צריכים לתת צמר, כי הרי כתוב מה הם צריכים לתת, ארגמן, תולעת שני, זה צמר בצבע מסוים, או שש, זה פשטן, אז זה הכל עדיין מובן, יש להם, הם מוצאים ממצרים הרבה מקנה רב, כפי שהתורה מספרת לנו, אז במילה מובן שהיה להם גם הרבה הרבה צמר, ומטבע הדברים, כשיש לך כמויות כל כך גדולות של צמר, אז גם יש לך צמר בצבעים שונים ובצורות שונות, זה היה תעשייה שלמה. רק להשלמת העניין, אחד מהדברים המרתקים והמעניינים שרש"י מתייחס אליהם, שעם ישראל הביא לתרומת המשכן, הפסוק אומר שהם היו צריכים להביא גם כן עצי שיטים, ורש"י במקום הביא מדרש מאוד מעניין. עכשיו מדרש שואל, מניין היה להם עצי שיטים? מאיפה היו ליהודים יוצאים ממצרים, מה פתאום שיסחבו איתם עצי שיטים, עצים כאלה, כאלה גדולים, מה העניין של הדבר, מאיפה זה מגיע? אז רש"י מביא מדרש מעניין, שזה היה הוראה של יעקב אבינו. יעקב אבינו ציווה לבניו ואמר להם, אתם עתידים לקבל ציווי לבנות את המשכן, שיהיה לכם מן המוכן. אז עוד במצרים הם נטו ארזים, וכשיצאו ממצרים דאגו פשוט לקחת איתם עצים. זה היה ביטוי של אמונה בדברי יעקב שעתידים לבנות משכן. על כל פנים, רשימה שלמה של דברים, ונראה אולי את לשון הפסוק שמצווה עלינו הקדוש ברוך הוא להביא את הדברים. אז התורה אומרת, הציווי הוא דבר על בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה הלשון, כפי ששואלים מפרשים, מה זה ויקחו לי תרומה? הרי לכאורה היה יותר מתאים ויתנו לי תרומה. מה זה ויקחו לי תרומה? לשון שקצת תמועה. אז יש על זה כמה וכמה ביורים, אולי נביא בקצרה חלק מהביורים שמסבירים את הביטוי המעניין ויקחו לי תרומה. אוקיי, נכון. אז על לגבי ויקחו, יש לשון מעניין במדרש. המדרש אומר כך, שבדרך כלל נקרא אולי את לשון המדרש, מתי שאדם קונה חפץ, בדרך כלל, אז הוא קונה את החפץ, אבל את בעל החפץ הוא לא קונה איתו ביחד. קנית ארון, קנית ארון, את בעל הבית, את הנגר, לא קנית גם כן, קנית רק את הארון. אבל פה במקרה הזה אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שכביכול כשאתם לוקחים את הכסף ובונים עם זה משכן, אתם בעצם גם לוקחים אותי. ויקחו לי מרמז כאילו ויקחו אותי. תדעו לכם שאני בעצמי בא איתכם ביחד. המדרש נותן על זה משל, משל למלך שהיה לו בת יחידה. בא אחד המלכים הגדולים ולקח אותה לאישה. אחרי החתונה הוא רוצה לקחת את האישה איתו ולעבור למדינה שלו, לחזור הביתה, לקחת את אשתו. אומר לו אבא של הקלה, המלך המקומי, אומר לחתן, הבת שלי היא בת יחידה, להיפרד ממנה אני לא יכול, להגיד לך אל תיקח אותה אני גם לא יכול, כי הרי התחתנת איתה. אז מה אני מבקש? כל מקום שאתם תגורו תבנה עוד איזשהו חדר נוסף בשבילי, שמתי שאני ארצה אני אבוא, אני אהיה איתכם ביחד. אומר המדרש, מה הנמשל? שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זה גם נאמר לגבי התורה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, התורה היא שלי, מצד שני אני אומר, התורה אני נותן זה לכם. אחרי שנחלטתי לתת לכם את התורה, להיפרד ממנה אני לא רוצה. לא לתת לכם אני גם לא רוצה. אז בעצם מה אני אומר לכם? בכל מקום שאתם תהיו, תכניסו אותי איתכם יחד. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כך אומר המדרש מרומז במילים, ויקחו לי. זה לא ויתנו לי. ויקחו לי, אתם לוקחים אותי בעצמי כביכול איתכם ביחד. זה ככה המדרש אומר במקום אחד. אולי להשלים את העניין, עוד מדרש נוסף שונה לגמרי, מדרש מעניין שזה גם מוסר השכל גדול, שמתי שאדם נותן תרומה, מתי שאדם עושה מעשה חסד ונותן תרומה, לפעמים הוא חושב שהוא נתן מכיסו, משלו. אומר הקדוש ברוך הוא, ויקחו לי, אתם לוקחים משלי. זה לא שאתם נותנים, אתם לוקחים משלי בעצם, כי כל הכסף שיש לכם הוא שלי וכל הרכוש שלכם הוא שלי. אז בעצם אני נותן לכם אפשרות לקחת משלי. זה בעצם דומה ללשון המשנה בפרקי אבות, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אז זה גם רמז נוסף שיש במילה ויקחו, למה זה נאמר דווקא בעניין הזה בלשון של ויקחו. אבל אנחנו נתייחס לנושא המרכזי שאיתו פתחנו, ונרחיב בזה קצת ונראה כמה וכמה תמיות בעניין. דבר ראשון, תמוע, אולי נתייחס לשם של הפרשה הזו, שהיא לכאורה פרשה מרכזית שמתארת לנו את בניית המשכן. ישאל אדם את עצמו, מה המרכז של הפרשה?
משכן.
המשכן. הנושא המרכזי של הפרשה זה המשכן. אז לכאורה איך היה צריך להיות השם של הפרשה?
תורת המשכן.
פרשת משכן. פרשת מקדש. איך הפך להיות השם של הפרשה? פרשת תרומה. זה הכותרת. זה הנושא. מה אפשר מזה לחשוב? שכאילו הנושא המרכזי זה התרומה. המשכן הוא כביכול אמצעי בשביל שיהיה אפשר לתת תרומה. הרי זה הפוך. היה צריך להיות שהנושא המרכזי יהיה מקדש, משכן, וכשולי איך מגיעים לזה? על ידי תרומה. ואם יתרץ ומתרץ שהשם של הפרשה נקראה בשם תרומה, כי הפרשה פותחת במילים הללו, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, ורק אחר כך כתוב את הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הגוף הקשיה, זה עצמו לא מובן. הפרשה הייתה צריכה להיפתח אחרת, וידבר השם אל משה למור ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככה הייתה צריכה להיות הפרשה. ואחר כך היה צריך להיות דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ולתת את כל הרשימה. אבל הפרשה דווקא מתחילה הפוך, היא מתחילה עם התרומה ועושה מזה עיקר, ואחר כך היא מגיעה לפסוק ועשו למקדש. הדבר הזה הוא תמוע לכאורה, מה עיקר ומה תפל? זה דבר אחד שלא מובן, במיוחד שכפי שאמרנו קודם, עיקר המטרה זה השכינה שתשרה פה, השראית השכינה. התרומה מי נותן? הבן אדם. אבל אם בן אדם ייתן עכשיו כמויות של תרומה, והקדוש ברוך הוא לא רוצה לשכון כרגע במקום, אז לא יהיה כאן שום דבר. הרי במי תלוי אם המקום יהפוך להיות מקום של מקדש או לא? זה לא תלוי בתרומה, זה תלוי בהחלטה האלוקית, אם הוא ירצה לבוא לשכון. אז למה הופכים את המרכז לעניין של תרומה? אולי עוד שאלה מכיוון קצת שונה, אבל נוגע באותו עניין. הרי התורה היא נצחית. מה פירוש התורה היא נצחית? כל פרט שיש בתורה, אנחנו לומדים אותה לא כסיפור היסטוריה, אלא אנחנו לומדים את התורה כדבר עכשווי, כדבר שנוגע להיום. התורה היא אקטואליה, לכאורה. מילא הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם הוא פסוק נצחי, מובן, כי הרי זה פסוק שנוגע לכל בתי המקדש, ועל זה אנחנו מתפללים כל יום. אבל כשמדובר על התרומה, הרי האסיפה של התרומה הללו, התרומות הללו שאספו, זה היה חד פעמי, זה היה נוגע רק למשכן. בית המקדש הראשון כבר לא היה את כל הרשימות הללו ואת כל הפרטים הללו, והלכת כמה וכמה לא בבית המקדש השלישי שירד משוכלל ומוכן מן השמיים. אם כך, הנושא הזה של התרומה הוא נושא חד פעמי. זה היה אז, זה היה במדבר, ומה זה שייך להיום? איך היום אנחנו לומדים את כל פרשת תרומה עם כל הפרטים שבדבר, ולכאורה אנחנו מרגישים שאנחנו לומדים היסטוריה של מאורע שהיה לפני יותר מ-3,000 שנה. אבל זה הרי לא ככה נכון להסתכל על הדברים. הרי התורה היא בהחלט אקטואלית, והתורה שייכת גם להיום. איך מחברים את ההיסטוריה והופכים אותה בעצם לאקטואליה? איך לוקחים את הסיפור לכאורה של העבר ובעצם רואים איך שזה בעצם נקודה נצחית? מה הנקודה וההוראה הנצחית מהעניין הזה של התרומה, שזה הכותרת של כל העניין? אז כדי לראות את ביור העניין, נביא עוד דיון. נשאל שאלה, מתי השכינה שרתה לראשונה בעולם הזה אחרי שהסתלקה בחטא אדם הראשון? יצא לנו כבר ללמוד בהזדמנות קודמת על כך שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה כאן בעולם גילוי מוחלט של האלוקות, ואדם הראשון בחטא הראשון הרי גרם לצילוק השכינה. מתי בפעם הראשונה חזרה השכינה לשקום ולשרות כאן בעולם הזה הגשמי? אז אנחנו מוצאים בעניין הזה מדרשות חלוקות. פעם אחת כתוב דבר אחד, ופעם שני כתוב משהו אחר. מסתכלים במקום אחד, אנחנו רואים מתן תורה, נכון? מקום אחד ידוע, וגם הזה הזכרנו כבר בהזדמנות קודמת, את המדרש הידוע, שהקדוש ברוך הוא אמר שהייתה גזירה שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. ומתי התבטלה הגזירה והשכינה באה לשרות חזרה בעולם? במתן תורה. לעומת זאת, יש מדרש אחר, והמדרש השני אומר שהשכינה שרתה לראשונה בהקמת המשכן. מתי שהמשכן הוקם, אז נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ביום שהוקם המשכן, ביום זה שרתה השכינה. נשאלת השאלה, אז בעצם מתי שרתה השכינה? זה נכון וגם זה נכון, אז למה פעם אומרים כך, פעם אומרים כך? ומה בעצם עיקר השראת השכינה? איפה נוצר עיקר העניין? אז מאוד מעניין להסתכל ולראות את ההבדלים שבין ההשראה של השכינה שהייתה בהר סיני לבין השראת השכינה שבאה לאחר מכן בהקמת המשכן. סתם כסוגריים בדרך אגב, מאוד מעניין כשמדברים על הר סיני ועל השראת השכינה שהייתה בהר סיני, וכפי שעוד מעט נזכיר, היום הר סיני הוא לא מקום שיש בו קדושה בכלל, זה היה חד פעמי, ועוד מעט נדבר על זה יותר בהרחבה. אבל דבר אחד מעניין כן קיים עד היום הזה בהר סיני, דבר ממש מדהים, שבהר סיני יש ספר שנקרא מגדל עוז, ספר שחיבר אותו רבי יעקב עמדין, אחד מהגדולים, והוא כותב שכל האבנים של הר סיני מצויר עליהם, על האבנים, צורה של סנה. ככה הוא כותב. ולכן קוראים לו הר סיני, ככה הוא אומר סיני, אחד הביורים סיני, זה על שם הסנה. כי במקום הזה, בהר סיני, התגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו לראשונה, והגילוי הראשוני למשה רבינו היה מתוך הסנה. ככה כותב רבי יעקב עמדין. והוא בעצמו, רבי יעקב עמדין, אומר שהוא ראה באמת אבן מתוך הר סיני, והוא ראה שמצויר עליו, על האבן, את צורת הסנה, והוא אומר שהוא בעצמו החליט ש... הוא כותב שהוא ראה את זה, בכל אופן לא זוכר את כל הפרטים. האמת שאני גם ראיתי אבן מארץ עיניי, כשהייתי באחד ההזדמנויות בספרייה של הרבי, אז לפעמים יש שם מוצגים שונים של דברים שאנשים שלחו לרבי מתנות שונות, שאפשר לראות את זה. אז באחד המוצגים ראיתי אבן, שרואים על האבן ממש צורה של סנה, כאילו מצויר עליו סנה, מכל הכיוונים, והיה מצורף לזה פתקה בכתב ידו של הרבי שהוא חיבר לאבן, והוא כתב על זה אבן מהר סיני. עכשיו המעניין הוא שבאבנים הללו, גם אם אתה שובר את האבן לשניים, אז בכל צד יש את הר סיני. בכל צורה שאתה רק תשבור אותה, בכל גודל שהוא, יש שם את הר סיני. מאוד מאוד מעניין. ושמעתי שפעם במכון הגיאולוגי בירושלים הם לקחו את אבן מהר סיני והם תחנו אותה ממש לחלקים קטנים מאוד, והם גילו שגם ב-2000 מיקרון מקבלים צורה של סנה. זאת אומרת, זה סתם מאוד מאוד מעניין שזה לא משהו טבעי, משהו אלוקי שקיים עד היום הזה בצורה מוחשית בהר הזה. זאת אומרת, למרות שאין קדושה בהר, אבל בכל אופן זה לא הר סתם, זה הר שהיה עליו את הגילוי האלוקי הראשון במתן תורה, שעליו נאמר מתן תורה היה פעם אחת ומתן תורה לא יחזור פעם שנייה. זאת אומרת, היה גילוי מאוד מאוד מרכזי. מה ההבדל בין הגילוי האלוקי שהיה בהר סיני, שהיה גילוי נפלא, קולות וברקים וכל התיאורים שיש לנו בתורה, לבין הגילוי האלוקי שבא לאחר מכן במשכן? מה ההבדל? אז אנחנו יכולים לתאר לעצמנו לפחות ארבעה דברים שמבדילים בין מתן תורה לבין המשכן. זאת אומרת ככה, לא כל הדברים הם שונים, יש בהחלט דברים, ארבעה דברים שיש ביניהם דברים שהם דומים, אבל בכל אופן ניגע בנקודת השוני. מצד אחד, אם אנחנו מסתכלים על הרמה של הקדושה שהייתה בהר סיני, מצד אחד היא דומה לרמת הקדושה שהייתה גם בבית המקדש. במה אנחנו רואים את זה? מה היה כתוב בהר סיני? מה כתוב בפסוק? שהמקום בזמן שיש עליו את ההתגלות האלוקית כל כך קדוש, כל כך נעלה, אז התורה מזהירה, ישמרו לכם עלות בער, הוא נגוע בקצהו, כל הנוגע בער מות יומת. זאת אומרת, רמת הקדושה היא כזו שאדם רגיל לא יכול לעלות, וכל האזור שהיה מגודר ומסומן. אותו רמת קדושה אנחנו מכירים גם לגבי קודש הקודשים. מה כתוב בקודש הקודשים? שאפילו כהן גדול, אם הוא נכנס לקודש הקודשים שלא ביום כיפור ולא בסדר העבודה של יום כיפור, אז כתוב ימות. זאת אומרת, רמת הקדושה היא גבוהה מאוד, היא כזו שאתה לא יכול להיכנס לשם, כמו בהר סיני רק משה רבינו עלה, ככה בקודש הקודשים רק כהן גדול ורק ביום כיפור, אבל חוץ מזה זה מקום קדוש ביותר. מצד שני אבל רואים כבר הבדל מעניין. הקדושה של הר סיני לא נמשכה לנצח. הפסוק בעצמו אומר שברגע שעם ישראל ישמע את קול השופר, שהפסוק קורא לו יובל, יובל זה שופר, ברגע שישמעו את קול השופר, בלשון הפסוק זה נקרא במשוך היובל, שישמעו כל תקיעה של השופר, מה יהיה בשבילם סימן? אפשר לעלות להר סיני. תם טקס מתן תורה, אפשר לעלות. לעומת זאת במשכן, השראת השכינה שהייתה במשכן היא לא הייתה חד פעמית, היא לא הייתה ליומיים, לשנה, לשנתיים, לנצח. אפילו עד היום הזה הקרשים וכל החלקים שאיתו בנו את המשכן יש בהם קדושה נצחית, וכתוב שמתי ש סיימו את תאים התפקיד של המשכן אחרי סוף 40 שנה, מה עשו עם כל החלקים של המשכן? אז חלק מהדברים היה גם בשילו, במשכן שילו היו את היריות וכן הלאה. אחרי זה, כשכבר לא היה שימוש באף חלק, מתי כבר לא היה שימוש באף חלק? מתי שנבנה בית המקדש הראשון, כבר לא השתמשו באף חלק מהמבנה של המשכן. אז כתוב במפורש בגמרא שאחרי שנבנה בית המקדש הראשון, אז כל חלקי המשכן, הקרשים, העמודים, הבריחים, האדנים, כל החלקים נגנזו. זאת אומרת, הם נשארו בקדושתם. זה לא שפגה מהם הקדושה ואפשר להשליך אותם או לשים אותם איפה שרוצים. כמו שאמרנו קודם לגבי הר סיני, אפשר היום ללכת להר סיני ולחצוב משם אבנים ואין בהם שום קדושה, אתה יכול לקחת אותם לכל מקום שאתה רוצה. לעומת זאת, קרשי המשכן נשארו בקדושתם באופן נצחי עד אינסוף. אז זה הבדל אחד בולט בין קדושת והשראת השכינה בהר סיני לבין הקדושה שהייתה במשכן. עוד הבדל, כשמדובר על המקום עצמו בהר סיני, מי עשה את ההכנה שהמקום יהיה ראוי שתינתן עליו התורה? האם נדרש מעם ישראל לעשות משהו בשביל להכין את השטח? האם עמדו שם, התפללו, ביקשו רחמים, עשו איזה שהם פעולות הכנה? שום דבר. הכינו את עצמם, זה נכון. אבל את המקום אף אחד לא הכין. ברגע שהגיע היום המיועד, ירדה שכינה מלמעלה על ההר. אבל עם ישראל לא הכין כלום. לעומת זאת, המשכן זה לא מקום שמעצמו פתאום ביום בהיר ירדה שכינה למשכן. כדי שהשכינה תשרה במשכן הייתה הכנה גם מעם ישראל. ההכנה מעם ישראל הייתה קודם כל, עוד מעט נדבר על התרומות, אבל עוד לפני התרומות, המשכן כבר עמד בנוי 7 ימים, חיכו, עשו הכנות, זה נקרא ימי המילואים, וכל יום עשו הכנות ושכינה לא ירדה. ועוד הפעם, ומשה רבינו התפלל, נו ריבונו של עולם, מתי כבר השכינה תשרה? אחרי כמה וכמה ימים של הכנה ותפילה ובקשה ועשייה, אז הם זכו ביום השמיני, והנה כבוד השם מלא את המשכן, הענן ירד. זאת אומרת, היה כאן בהחלט הכנה ופעולה מצד העם כדי שהדבר הזה יקרה. והנקודה האחרונה, כשמדובר על עם ישראל שהיו מעורבים גם במשכן וגם לפני מתן תורה, היה איזה הכנה של העם. קודם דיברנו על הכנה של המקום, עכשיו נדבר על הכנה של העם. לפני מתן תורה עם ישראל התכונן, אבל לפני מתן תורה כתוב ההכנה שלהם הייתה, פסוק אומר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מה כתוב על המילה ויחן? אומר המדרש, כאיש אחד ולב אחד, כולם ביחד, היה איזה משהו מאחד, כולם ביחד הפכו להיות כאיש אחד לקבלת התורה. לעומת זאת, ההכנה שלהם לבנייה של המשכן הייתה מאוד מאוד אישית. איך כתוב בלשון? מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. כל אחד ואחד באופן אישי היה מצידו את הנתינה האישית. אחד נתן יותר, אחד נתן פחות, נשים, גברים, נשים נתנו מה שהם יכלו, גברים נתנו מה שהם יכלו, כל אחד נתן את הנתינה האישית שלו. ובעצם פה בנקודה הזו אנחנו נוגעים בנקודת ההבדל בין המשכן לבין בית המקדש. זאת אומרת, הנקודה היא כזו: מתי שיש גילוי אלוקי שבא מלמעלה ולא מתחשב במצב של העם, אלא נוחת גילוי עליון, הגיע עכשיו הרגע, אני מגיע לפה, על דרך, הלשון כפה עליהם הכי גיגית, היה גילוי שבא מלמעלה. גילוי שבא מלמעלה, מצד אחד הוא פועל על כל הנוכחים את אותה תגובה, כולם עומדים בביטול, כולם מאבדים את מציאותם, כולם נחרדים, כולם כאחד. וזה פועל משהו גדול מאוד, אבל מצד שני זה לא נשאר להרבה זמן. כי ברגע שהגילוי הגדול נעלם, ואתה משאיר את המצב, את העם, את המקום כפי שהוא, לא נשאר כלום. אבל אם יבוא גילוי שהעם היה שותף בהכנות, במאמץ, וכל אחד נתן את חלקו, אז אמנם כשכל אחד נותן את חלקו, לא כולם אותו דבר, אחד יותר, אחד פחות, ואז יבוא הגילוי. הגילוי יהיה הרבה יותר פנימי, הרבה יותר חזק, לא מבחינת הרעש החיצוני שהוא יעשה, אלא מבחינת הנצחיות שלו. אני אתן לזה משל. משתמש במשל של כיתה, מורה ותלמידים. המורה נכנס לכיתה, נגיד שיש מורה מאוד מוצלח, הוא מסביר דברים מעניינים, הוא נכנס לכיתה או לקבוצה של אנשים ומעביר את הרעיון, כולם שומעים ביחד, כולם מבינים, בשעת מעשה כולם עיניים פעורות וכולם ככה עומדים באותו מצב, ועומד מן הצד ורואה את הסיטואציה, אומר, כולם היו שותפים וכולם קלטו את המת. אבל בוא עוד שבוע, עוד חודש, כשהמורה כבר הלך, המרצה הלך, תיגש עכשיו לתלמידים, לעם, למי שהיה שם, ותשאל אותם, מה, אתם זוכרים את ההרצאה שהייתה פה לפני חודש? מה נאמר? לא יודע כמה ידעו לחזור מילה במילה, לא יודע כמה יענו בהתלהבות ובעוצמה כמו באותו רגע. חלק ידעו, חלק ישכחו בכלל על מה דובר, אולי כאלה בכלל לא יזכרו שהוא היה. למה? אבל בשעת מעשה כשהוא היה, כולם היו בשותפות מלאה, כולם היו בהתלהבות, כי ההתלהבות שהייתה אז לא הייתה מצידם, הייתה מצידה, לא מעורבות. הם היו פציבים והם עמדו והיו בהיסחפות מולו. לעומת זאת, אם נכנס בדרך כלל בישיבות לפני שהמורה, המגיד שיעור, הראש ישיבה, נכנס לתת את השיעור כללי לתלמידים, קודם כל הוא מבקש מהתלמידים שיעשו הכנה ונותן להם את העניינים, את המקורות על מה הוא הולך לדבר, והוא רוצה שכל אחד יעשה שיעורי בית מוקדמים, וכל אחד יבוא לשטח שיהיה מוכן, ואז אחרי שכולם הכינו את עצמם הוא בא לתת את השיעור. אז במקרה כזה כל אחד, אולי כל אחד הכין את הדברים ברמה אחרת, התלמידים העמקנים הכינו בצורה אחת והשטחיים הכינו בצורה אחרת, אבל אז מכיוון שכל אחד עשה עבודת הכנה לעניין, אז ההפנמה של הדברים תהיה הרבה יותר חזקה. כל אחד ירגיש שותף, כל אחד ירגיש חלק, וברגע שכל אחד ירגיש חלק, אז הדברים יהיה להם תוקף ונצחיות הרבה יותר. על דרך זה ההבדל בין הר סיני למשכן. בהר סיני זה היה גילוי אלוקי מלמעלה, ולכן הוא גם נעלם כפי שהוא בא. לעומת זאת, דווקא במשכן, שהקדוש ברוך הוא רוצה שהשכינה תהיה נצחית, שההשראה תהיה נצחית, לכן ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם באופן נצחי, יש לו מעלה יותר גדולה. אז אם כך נחזור לשאלה הראשונה, מה אם כך חלק יותר עיקרי פה בפרשה הזו? התרומה או השראת השכינה? אם נשאל איפה השראה, פרשה קודמת, פרשת יתרו, כמו אחד עוד יותר קודם, פרשת יתרו, שם היה השראה מלמעלה, ודאי השראה גדולה, אבל לא נשאר. דווקא פה שזה פרשת תרומה, שהעם נותן, כל אחד נותן נימת אשר ידבנו ליבו, כל אחד נותן מצידו, אז יש לזה משמעות הרבה יותר חזקה, הרבה יותר נצחית, הרבה יותר עמוקה. אז אולי הרעש הגדול סביב זה הוא לא כל כך גדול, אבל זה הרבה יותר פנימי, הרבה יותר חזק. ואולי נוסיף עוד, שאלנו קודם שאלה, איפה המסר הנצחי של הפרשה הזו לדורות? אז קודם כל, המסר עצמו שכרגע למדנו הוראה נפלאה, להיות שותף בכל עניין של תורה ומצוות. זאת אומרת, כמו בצורה פשוטה, כשיש, נגיד, יום מיוחד, יום התעוררות, יום כיפור, חג, יום שמחה, נס שקורה לבן אדם. לא משנה, כל דבר שקורה והבן אדם מתעורר, והוא בהתלהבות מאוד מאוד גדולה. אם הוא רוצה שיהיה לזה המשכיות, שיהיה לזה אחיזה, שמיד ינצל את ההתעוררות לעשייה בפועל ממש. שיקח מיד החלטה מעשית ויתחיל לקבוע בעקבות ההתעוררות הזו שיעור תורה. יתחיל לתת צדקה מסוימת, יתחיל להתפלל בכוונה. ייתן לזה משהו שהוא שותף. ברגע שהוא יהיה מעורב מצידו בהתלהבות, יהיה לזה אחיזה, ובכל פעם שהוא יבוא לשיעור שהוא קבע בעקבות ההתלהבות, הוא עוד הפעם ייכנס לעולם הזה ויהיה חלק ירענן את ההתלהבות שהייתה בפעם הראשונה. זה קודם כל, אז ודאי שיש מזה מסר לתמיד. אבל פה בא עוד נקודה מעניין. דווקא בניית המשכן, יותר מבית המקדש, יש לו מסר נפלא ובמיוחד לתקופתנו. בית המקדש הראשון, השני ובוודאי השלישי, איפה הם נבנו? בירושלים, בארץ ישראל, במקום שהמקום מצד עצמו הוא מקום נבחר, מקום קדוש. הקדוש ברוך הוא בחר במקום, בחר בירושלים, בחר בהר הבית, והמקום הנבחר הזה אומר, עכשיו בואו תבנו כאן בית מקדש. המדבר לעומת זאת הוא לא מקום קדוש, הוא לא מקום נבחר, הוא מדבר, שממה, מקום שאין בו כלום. ולקחו עם ישראל מקום של שממה ועשו לי מקדש במדבר, וגרמו להשראה נצחית של השכינה. זה מסר במיוחד לזמן שנמצאים, בזמן של גלות, בזמן שעדיין לא נבנה בית המקדש, בזמן שעדיין יש חושך רוחני. יבוא אדם יגיד, במצב כזה מה אפשר לעשות משהו? אפשר להתקדם למשהו? ייקחו את הפסוק ועשו לי מקדש שהיה במדבר, והוא פסוק נצחי. ניקח את המסר ונאמר, ברגע שתכניס המעורבות שלך, ברגע שאתה תהיה חלק מהעניין, ברגע שאתה תשקיע משהו מצדך ולא תרגיד מתי יבוא גילוי מלמעלה, אני אשחף. אל תחכה לגילוי שיבוא מלמעלה בדווקא, אלא גם לפני שהגיע גילוי מלמעלה, אז אתה מצדך תן את ההשקעה לעניין, אפילו בזמן של מדבר, בזמן של חושר, בזמן של גלות, יהיה לזה בעזרת השם נצחיות ותוקף באופן כזה שזה יישאר לעולמי יד לנצח נצחים. כך זה מסר נפלא גם בחשיבות של המעורבות של העם ובכוח שלו, שהוא בעצם באופן נצחי לתמיד. אולי נסיים בסיפור קצר. סופר על אחד מהצדיקים, אחד מצדיקי פולין, שהיה שולח מפעם לפעם את השליח שלו, היה נקרא שדר, ראשי תיבות שליח דרבנן, היה אוסף מכל המקושרים אליו, מכל החסידים, היה אוסף, זה נקרא דמי מעמד. היו החסידים נותנים כל אחד כמה פרוטות לצדיק, וזה היה בדרך כלל הכספים שהצדיק היה משתמש איתם לעניינים והצרכים האישיים שלו. והשליח הזה היה נוסע ממקום למקום, וכמובן היה לו גם הוצאות הדרך וכן הלאה. היה לו יהודי אחד, חסיד אחד, שהיה גר במקום מאוד מאוד מרוחק, והוא היה נותן בדרך כלל פרוטות מאוד מעטות
לעלובות,
כן. וזה אפילו לא מימן את העלות של הנסיעה עד אליו וחזרה. אז החליט השליח הזה על דעת עצמו חבל על הבזבוז של הזמן והכסף לנסוע עד אליו, ידלג עליו, מה הצדיק ירוויח? הרי בן כך הוא רק יפסיד מהעניין, אז הוא על דעת עצמו הוציא אותו מהרשימה ולא נסע אליו. המשיך את כל הסיבוב ודילג עליו. כשהוא חזר חזרה על הצדיק, הוא הגיש את הדוח, את הדין וחשבון, את הרשימה, הייתי פה, הייתי פה, הייתי פה, וזה נתנקר. רואה הצדיק שהשם של אותו חסיד שהיה רגיל להיות ברשימה, לא קיים. שואל אותה הצדיק, מה קרה? חס ושלום קרה אסון, מה קרה? אומר השליח, אני חושב שפשוט לא משתלם לנסוע עד אליו, כי בין כוחו... לא. עונה לה הצדיק, אומר הצדיק לשליח, מה אתה חושב? שאני שולח אותך לאנשים שאני צריך את הכסף שלהם? לא שאני צריך את הכסף שלהם. אני רוצה שהוא ייתן, כי באמצעות הנתינה נוצר בינינו קשר, ואז אני יכול להשפיע עליו גם כן רוחניות וקדושה ועניינים. הנתינה שלו זה יצירת המפתח. לכן אני שולח, מה אתה עושה חשבונאות של כסף? לא זה המטרה. המטרה היא שהיהודי ייתן, וכשהוא נותן, אז נוצר בעצם החיבור האמיתי. ואותו דבר במשכן, היהודי נותן, הנתינה הזו היא בעצם פותחת את הפתח לשכנתי בתוכם, שהיה אז, ובעזרת השם שיהיה גם, שנזכה מיד שיבנה בית המקדש ונראה באמת. שיהיה בשורות טובות.